שלום חברים, AI וחברים שמח. עומר הררי, מה שלומך בפרק 98, יותר ממה שקיבלנו מצהל.
לא ראיתי את זה מגיע. בסדר גמור, אתם בר. מה המצב, אחי?
בסדר גמור, מצוין. איך הולך?
עשיתי את כל הדרך, אחי, עשיתי את כל הדרך. חזרתי מההאב, אני עכשיו פה בארץ. שמע, היה כיף. באמת, היה כיף. מבסוט על הכל. היה לי כיף בארצות הברית. קודם כל, הייתי בנבדה. בסדר, עכשיו, נבדה, זה כאילו...
היית בווגאס?
לא הייתי בווגאס, הייתי במקום אחר בנבדה, נבדה היא גדולה, ו...
היית בליטל ווגאס, גם בי דווי, זה השם שלה.
הייתי בליטל ווגאס, אם תרצה לקרוא לזה ככה. וקודם כל, אני יכול להגיד שכאילו מה שהכי נהנתי ממנו, זה הרוחב, הגודל, אתה יודע, הזרימה. אין אזורים בלי פקקים. אני שכחתי את הדבר הזה שנקרא בלי פקקים. אני שכחתי yes. את החוויה הזאת.
לא היית פשוט... בלוס אנג'לס כנראה.
הייתי, לא. אני הייתי בלוס אנג'לס אחרי זה, כמו שאתה יודע, דרך אגב. אבל שעוד שנייה אני אגיע לשם. משהו שבפחות בנבדה, אין הרבה אנשים. יש יותר מכוניות מאנשים.
אין הרבה.
אין הרבה. והכל במרחק של רבע שעה, 20 דקות נסיעה, וזה באמת, זה כיף, זה פשוט כיף. ואז אתה חושב על הבית, והכל פה צפוף, והכל פה עמוס, וגם לא יהיה פתרון, כלומר, זה לא באמת ש... ומלחמה. אבל שים את זה רגע בצד, בסדר? שים את ה... זה לא שפתאום עכשיו יהיה מקום בחנייה, אתה יודע, אתה נוסע שם, אתה נוסע לקניון, אתה מחנה, יש מקום, אתה כאילו בשנייה, זה לא משהו שאתה מחפש חנייה, אין דבר כזה לחפש, זה שם, זה מחכה לך. אז כאילו יש משהו רשום על השם שלך שרק חיכה שתגיע, תמיד כן. יש מקום. בכבישים, אתה נולע על ההייווי, אתה תוך שנייה בצד השני, בדיוק יש לך 700 יציאות, הכל מסודר, הכל קל. ואז אני מנסה לחשוב על איפה אנחנו חיים, והכל פה צפוף, והכל פה עמוס, והכל פה אין מקום לאף אחד. ואז אני יוצר בלוס אנג'לס. ובלוס אנג'לס, אני, אתה יודע, זה דברים שאנחנו מדברים עליהם וראיתי אותם בווידאו מעולם, אני אישית לא ראיתי את זיין לייב. סתנו, אני יוצא מהשדה תעופה, ומגיע ויימו לאסוף אותי. זו הפעם הראשונה שנסעתי ברכב אוטונומי, בלי נהג, מלא מצלמות, והוא נהג שמברך אותך כשאתה נכנס, כזה, שלום, מיסטר עומר הררי, כאילו, אתה יודע, הוא נחמד וידידותי. ואתה נכנס, ואז אני מסיע אותי למלון שלי, ואני אומר לו תודה רבה, והוא ממשיך הלאה. ואז כאילו, ואני דאגתי לפני זה, הייתי רעב, אז הזמנתי אוכל כדי שיגיע אליי דוח, כי כבר אני, כל היה מאוד מאוד מהיר, ויצאתי שם מנבדה, יצאתי בשבע בבוקר, הגעתי בתשע ללוס אנג'לס, והכל היה מהיר. ואז פתאום מגיע קוקו. קוקו הרובוט הקטן הזה עם הגלגלים שהוא עושה, שהוא בעצם שליח הוולט החדש. שדרך אגב, לוס אנג'לס מפוצצת בהם, כן? אתה כאילו כל בלוק רואה, יש להם כל מיני שמות, זה לא רק קוקו, אני ספציפית הגיע קוקו, אבל הוא מגיע והוא מביא לך את האוכל שלך, הוא כבר הרחיקה לי, כי הכל עם תוזמן, זה ממש כאילו הגיע יחד איתי. שמה, זאת הייתה חוויה, אני הרגשתי באמת בעולם אחר. באמת בעולם אחר, ואף על פי האומס. כן, ואף על פי האומס, והפקקים, והזה, שאתה כאילו מתגעגע רגע למשהו פשוט יותר, נכון? כי לשנייה לפני זה, הגעתי ממקום פשוט יותר, הגעתי מנבדה, הכל היה פתוח, הכל היה קל, הכל היה זה, אבל הטכנולוגיה הגיעה, והקדמה הגיעה, והכל נבנה, ופתאום בניינים, ופתאום מה שנקרא, עברנו ל-LA, ואז הטכנולוגיה הטכנית נכנסה, ויש לך פתאום רכב בלי נהג, ופתאום את רובוטים שמביאים לך אוכל, וזה כאילו מבסט. אתה יודע, אם אתה לא מפחד מהשינוי הזה, זה פתאום מבסט את הלחץ. אני כבר לא מעניין אותי הפקקים. סבבה לי, אז יש פקק, וואלה, זה לא ייקח לי רבע שעה, כי אני גם לא נוהג.
אין לך למי להתלונן, אתה לבד באוטו.
אין לי למי להתלונן גם. אבל אני גם יושב, אני פותח מחשב. אתה יודע, אני רגע סוגר כמה פינות שהיה לי מהלילה. והכל סבבה.
וואי, זה מדהים, כי הקוקו הזה שלך, הוא לא מבקש טיפ.
ולא, כן, הוא לא מתלונן. הקטע הזה של הטיפים בארצות הברית, זה פשוט מזעזע. והוא לא בקש חטיפ. זה עזוב משהו שלא רוצה ככה טיפ, רבא,
זה
כאילו.
זה הסיבה שזה רץ חזק בארצות הברית, אגב, כי הוא לא מבקש, לא, אין טיפים, זהו. ממש. ידוע טיפים בדברים האלה.
ואני גם פרייר, כן? אני נותן הרבה טיפים, אני כאילו, אני מפרגן בטיפים. כי לא נעים לי, אתה יודע, אני, יש לי בעיה, ברגע שאני מסתכל, אני רואה בן אדם שהוא גדול ממני, ובוא, זה לא קשה למצוא אנשים שגדולים ממני בגיל, בסדר? שנותנים לי שירות ברמה של מסעדה וזה, אני מכבד אותם אקסטרה על המידה, ואני נותן טיפ פי שתיים. בסדר, זה מין משהו מובנה, אני קשה לי לראות את הסיטואציה.
אתה מסתדר טוב מאוד בארצות הברית כנראה.
כן, הם מאוד אוהבים אותי.
שבנויה לך.
הם מאוד מאוד אוהבים אותי, אני פרייר גדול ואני שם המון המון טיפים. אבל הוא מגיע ואין טיפ, אני לא צריך לשים לו טיפ, וזה המון כסף. אחי, זה המון כסף העניין הזה של הטיפים, כאילו, בואו, הוצאתי כמה מאות בשקלים, זה כמה מאות שקלים במעט זמן שהייתי שם, רק על הסיפור הזה של טיפים.
יש מצב שיותר. פשוט לא חשבת עדיין.
כן, עוד לא נכנסתי לשם, אני גם לא בטוח שאני רוצה. אבל לענייננו, ההתקדמות הזאת, הטכנולוגיה, החוויה הזאת שלה, שזה מגיע, זה היה אירוע באמת שמבחינתי סגר הרבה ממה שאנחנו מדברים עליו ביום-יום, והראה לי איך זה נראה, הפער הזה של המעבר בין העולם הישן לעולם החדש, היה את הקטע הזה של האומס, מה שנקרא, שהכל נבנה, הבניינים, גורדי השחקים וכן הלאה, ואיך הטכנולוגיה בעצם מורידה את האומס הזה, מורידה את הלחץ דווקא, אצלי צף החרדה באיזשהו מובן, והופכת את הדברים לנעימים יותר. דבר נוסף שראיתי שם רותם ורציתי לספר לך, זה שהתנסיתי במשקפיים של מטה, עם ה...
אופה!
כן, וזה לא היה פשוט בכלל למצוא את זה. הייתי ממש צריך לעבוד כדי למצוא את זה, אז למי שלא יודע על מה אני מדבר, יש את המשקפיים החדשות של מטה, אני לא מדבר על הג'ן 2, שיש להם את המצלמה ואת הרמקולים ואת המטה AI, אני מדבר על הדיספלי. אלה שעובדים עם צמיד. וקודם כל, אי אפשר למצוא אותם בכל מקום. לא רק בכל מקום, אי אפשר למצוא אותם בכל חנות של רייבן. סבבה? אתה ממש צריך... כדי להשתמש בהם ולהתנסות איתם, להזמין תור. ואתה צריך להזמין תור לחנות ספציפית.
קודם כל תזמין תור.
כן, תור לחנות ספציפית, ואתה מגיע לחנות הספציפית הזאת, ואתה, אחרי שהזמנת את התור, ומישהו מחכה לך שם, ושם לך את הצמיד על היד, ומכוון לך את המשקפיים, ומלמד אותך להשתמש בהם, ואתה יודע, כאילו, אני מבין למה, בסדר? כי בדיפולט שלנו, אתה אומר, משקפי שמש, אני יודע להשתמש במשקפי שמש. אני כבר קניתי מאות משקפי שמש בחיי. אבל זה לא משקפי שמש, זה פיס של טכנולוגיה סופר מתקדמת, סופר מדויקת, שצריכה להתאים לך בדיוק מושלם כדי שאתה תצליח להבין מה היא עושה, ולממש אותה לעומק. ושם זה פגש אותי, רותם, שם זה נפל לי, הדבר הזה של מהפכת הבינה המלאכותית, שאנחנו מדברים עליה בלי סוף, אבל פתאום אני כאילו, זה התיישב, הפער הגדול שיש בין ההבטחות של הטכנולוגיה, לבין הדבר הזה שבא ואומר, הנה קחו תשתמשו. זה לא עובד, הנה קחו תשתמשו. אם הייתי מקבל, גם אני, אם הייתי מקבל את הנה המשקפיים, הנה הצמיד, כך תשתמש, 50% מהפיצ'רים שיש שם כנראה לא הייתי מגלה, אולי הייתי מגלה אותם אחרי שבוע של עבודה קשה וממש רצון לפצח ולחקור, ומעטים האנשים כמוני שהיו עושים את זה ומנסים. כלומר, העולם הוא כזה שבא ואומר, זה לא עבד לי פעם אחת, זה לא עבד לי פעם שנייה, זה לא עבד לי פעם שלישית, כנראה שזה לא עובד, אני אמשיך לחזור למה שאני יודע. ואנחנו בעצם עוברים למין איזשהו מקום כזה של בשלב של העולם, לסוג מסוים של טכנולוגיה שדורש מהאנשים להיות חכמים יותר, או בנשימה אחרת, להיות מסוגלים להבין שזה כבר לא בוא תיקח, אלא אשכרה, אתה צריך להיות מוכשר על כל דבר שאתה מקבל. ChatGPT, אתה צריך להיות מוכשר לעבוד עם ChatGPT, זה לא, הנה, כך תשאל אותי כל מה שאתה רוצה. נכון? קלוד, הנה, כך תתחבר לקלוד קוד. תגיד לי מה אתה רוצה. אבל זה לא זה.
אני רואה את זה אחרת. אני חושב שאפשר, אבל אתה לא באמת תקבל את ה-added value כמו אחד שהוא כן יודע. זאת אומרת, ה-domain specific knowledge הוא עדיין קריטי.
הוא עדיין קריטי. הוא קריטי מאוד. ובוא אני ארים לך להנחתה כדי שאתה תוכל לשחק עם זה ובסוף להדביע לקראת הסוף. מה זה אומר על הפער שיש בינינו לבין, לבין הילדים שלנו. אני מסתכל על אלני הבן שלי, בין השנתיים.
כן.
שם אותו עוד 20 שנה בתוך העולם הזה. איפה אנחנו מדברים בפער של האבולוציה האנושית, בסדר? שאני ממש הרגשתי שבשבועיים האחרונים חוויתי בצורה מאוד אגרסיבית את המעבר בין אנשים שלא יודעים להשתמש ואפילו לפתוח את הקופיילוט ומה הוא עושה, ברמה של בוא תסכם לי את כל המיילים מהשבוע האחרון וצדר לי אותם בפריוריטי על הדברים שלא הגבתי עליהם ותן לי דרפטים, משהו שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל בחברה שעובדת דרך אימייל עם אנטרפרייז, אתה עם 300 הודעות בשבוע, זה קריטי מאוד להשתמש בכלים האלה, עד הפער שבצד השני אתה הולך כמו נסיכה לתוך רובוט שבא לקחת אותך, ואז יש רובוט אחר שמביא לך את האוכל, וכולם אומרים לך תודה, והם רוצים לנשק לך את האצבעות ברגליים. כאילו עם משקפיים שעושים אוגמנטד ריאליטי, ואתה עושה פיץ' באוויר כזה עם האצבע, ואתה עכשיו מגביר את הווליום או מוריד, או רואה בדיוק לאן אתה הולך, כאילו. איזה הבדל אגרסיבי יש בין סוגים שונים של אנשים היום בעולם. מבין? כאילו בפער בין החבר'ה שהולכים לקוסקו לעשות קניות בערימות לבין אלה שאומרים לאג'נט שלהם, נגמר החלב, טפל בזה. זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא נורמלי, וזה, אני חושב שבשבוע האחרון, עוד פעם, בשבוע האחרונים אותי זה פגש, אבל אני מסתכל על הטכנולוגיה שבחוץ, ואני רואה שזה מתחיל לגעת עכשיו בהרבה מאוד רבבות ואנשים.
אוקיי.
אז בוא נדבר קצת על חידושים שהיו בשבוע האחרון.
שנייה רגע, יש לי חוב שאני חייב לעשות אותו.
חוב,
אז
כן,
קודם כל, שבוע שעבר אני ביקשתי מאנשים בצורה הכי נחמדה שיכולה להיות, שלחו דה ויהיה מדריך. אז קודם כל, תודה רבה לכל מי ששלחו, ובאמת שלחו הרבה מאוד אנשים, ונחמד מאוד. ואני חייב, עוד תכף אני גם אגיד, כי הדבר הזה גם יצר איזשהו משהו שהפתיע אותי לגמרי, הסיפור הזה, ואני גם אספר אותו, אבל תכף. ואני רוצה להגיד כזה דבר. אז בוא נסכם את כל הדברים. המדריך יצא. ואתם ליטרלי מוזמנים לנסות אותו, אוקיי?
אופה.
אבל לא באמת חשבתם שעשיתי מדריך בשבילכם, נכון? מה זה מעניין לקרדים שלנו? זה טוב, אהבתי, המחשבה הזאת. אז טוב, נו, הקובץ הראשון הוא בשבילכם, הוא ליטרלי רק בשבילכם. כל השאר הוא בשביל הבוט שלכם, זה שאשכרה יעשה את העבודה בפועל. אז הוא צריך לדעת מה לעשות, אוקיי? אתם רק צריכים לדעת את הגבולות גזרה של הסיפור הזה, וזה כתוב בקובץ הראשון. אז אני חושף פה את הלינק ואני מבקש ממכם, אם השתמשתם, באמת אם השתמשתם במדריך הזה, ואני רוצה להזכיר, המדריך הזה נועד לבנות אינפרסטרקצ'ר תחת חברת הוסטינגר, כי אני מצאתי אותה חברה הכי זולה מהבחינה הזאת,
עושים עבודת מאוד טובה,
זה פעילו רק ברמה הזאת. יש שם את כל הלינקים, את כל הדברים, יש שם אפיליאט לינק ששמתי, כי אני מצאתי שזה הדרך הכי קלה לקבל 20% הנחה על המחיר שלהם באתר. אוקיי, אתם מוזמנים גם לקנות גם בלי, אין בעיה, בלי 20%. וזה הכל, אתם צריכים קלוד קוד, אתם צריכים את הלינק הזה, אתם צריכים מנוי שם, והוא יסביר לכם בדיוק הכל, יש שם את כל המידע בשבילו, בשביל איך לבנות את האתר, וזה יחסוך לכם ללכת לבייס 44, לאבאבל, רפליט, לכל החברים האלה, ותהיה לכם אינפרסטרקצ'ר משלכם. אבל אני צריך להגיד, אני בניתי את הדבר הזה על בסיס העובדה שעזרתי כבר לכמה וכמה אנשים להרים את האינפרסטרקצ'ר הזה ספציפית בהוסטינגר עם קלוד קוד. וכמה דברים שחשוב לדעת, כי חשוב לדעת. דבר ראשון, זה עולה כסף, זה לא חינם, זה שירות שעולה כסף. מצד שני, השירות מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד זול. $3-4 בחודש, משהו כזה, ואתם מקבלים יותר ממה שאתם יכולים לבלוע, כן, גם עם הקלוד שלכם. ודבר שני, כל פעולה שאתם רוצים לעשות שהיא קבועה, זאת אומרת, אני רוצה להעלות קבצים בצורה אמיתית, טובה, עם בדיקות, אתם מייצרים upload script, deploy script, אוקיי? ואז אתם אומרים לקלוד קוד, תקשיב, תייצר לי deploy script, ואז אנחנו משתמשים רק בדיפלוי סקריפט הזה. זה כתוב לו כבר שמה, הוא אמור לדעת מה לעשות, אם הוא פספס, וקורא שהוא פספס, תוכלו לדעת. מעבר לזה, רוצו לשלום, יש לכם דאטאבייס כבר מובנה, MySQL באתר, יש לכם PHP, אם בא לכם להשתולל, אז יש לנו שם גם Next.js וכל מיני שמות אחרים בשביל שייתן לכם את האקסטרה לרוץ ולהרים כל מיני סוגים של אתרים קצת יותר מורכבים, אפשר להריץ שם גם ריאקט. אני באופן אישי ממליץ לפחות בהתחלה להרים כמה אתרים בעולמות של PHP, לראות שזה עובד, ואז להתחיל לשחק, לרוץ. עוד טיפ אחד קטן, לכל אתר תשימו ספרייה שהיא רצה עם קלוד קוד. זאת אומרת, אתם רוצים עוד אתר, תפתחו תיקייה חדשה, נפרדת מהתיקייה של אתר הראשון, תעשו את אותו דבר. הנה המדריך, הנה זה פה, זה החשבון שלי. במהלך המדריך אתם תצטרכו להוריד, לא להוריד, לייצר SSH, מפתח SSH, תיתנו לו את המפתח SSH שלכם, והוא ירוץ. זה פשוט ככה. לצורך העובדה, לצורך העניין, יש לי עשרות אתרים שכבר אני מריץ בצורה הזאת, וזה רץ נפלא. חשוב לייצר לו את את הדבר הזה שיש סגמנטציה בין אתר לאתר. אחד לא מכיר את השני. ואם אחד צריך להכיר את השני בגלל כאלה ודברים שאתם רוצים רגע לחבר, אתם הולכים רגע לספרייה, אתם גוררים אליו, שיוכל לראות מה תקיעה ולהגיד לו, תקשיב, בפרויקט הזה יש כזה דבר, אני רוצה שאנחנו נתחבר אליו, הוא ידע לעשות את הדברים האלה. ביום יום אתם לא מחברים אותם.
וזה עובד ממש ממש להיות טוב. כאילו עושים פעם אחת וזה?
ממש. ממש. כל אתר צריך להיות אותו תקיעה משלו, זה אמור להיות מסודר ומאורגן, אני גם הייתי עושה גם איזשהו סוג של גיבוי על הדבר הזה, כי גיבוי זה אחד הדברים הכי קריטיים פה. ואני רוצה גם להגיד איזה משהו נורא נורא ספציפי, כי עכשיו OpenAI הוציאו את הגרסה שלה של OpenAI, את ה... איך קוראים לזה? שכחתי.
את ה-Go? אתה מדבר?
לא, לא, לא. הקונטקסט, נו.
אני לא יודע אפילו מה אתה מדבר.
OpenAI הוציאו את הגרסה שלה של מול קלוד, וואי, ברח לי השם.
קודקס,
כן, קודקס. אדמת, קודקס, כן. אז... ואנשים מתחילים לשאול, רגע, זה יותר טוב מזה, ללכת לאנטי-גרביטי או ללכת לקורסר, והבסיס שלהם הוא בעצם מתבסס על העובדה שיש איזה מישהו באינטרנט שלקח את שני המערכות האלה, נתנו לו פרומט אחד לשניהם, ורואים מה התוצר שהוא יעשה. אתה מכיר את המשחקים האלה? בוא נראה מה... זה הדבר הכי גרוע בעולם, אני בחיים שלי לא תכנתתי בצורה כזאת, אני בחיים שלי לא אבקש ממנו לתכנת בצורה כזאת, אני לא צריך שהוא יעשה את הדבר הזה. זה לא משהו שאני מבקש. מה כן נורא נורא חשוב לי? חשוב לי שהוא יקשיב לכל מה שאני אומר לו, זאת אומרת, יקרא את כל מה שאני כותב לו. אני רוצה שהוא יהיה לייזר פוקוסט. זאת אומרת, אם יש לי מערכת שהיא גדולה ומסובכת, ויש לי בג ספציפית במקום ספציפי, אני רוצה שהוא לא ילך ויתקן דברים אחרים, הוא יסתכל רק על הבג הזה, יתקן אותו, ואז אם אני אומר לו, דאבל צ'ק דה קוד, או תעשה לי סיקיורטי ריוויו, או כל דבר אחר, הוא יבין את הקונטקסט של מה שהוא עשה, מול השינוי, אוקיי? ולא אתחיל להגיד לי, תקשיב, מצאתי גם איזה בג שם באיזה משהו פה, סידרתי אותו, ואז האתר קרס לגמרי. מכיר את הקטע הזה, נכון?
ברור.
אני צריך שהוא יהיה ממש לייזר פוקוס, וזה ההגדרות שאנחנו נותנים לו כשאנחנו רוצים לעבוד. ביקשתי משהו, תעשה רק את זה. אם מצאת, תגיד לי, מצאתי גם כזה. בונוסים אני אוהב בעבודה.
ואותם את המדריך הזה אפשר למצוא ממש אצלנו בפרק? איפה זה עובד?
בדיסקריפשן של הפרק יש שם את הלינק, שם אנחנו נשים אותו ותוכלו ללחוץ. עוד פעם, בקשה קטנה ונחמדה, שימו כוכב בגיט אם אתם משתמשים במדריך הזה. ראיתם, קראתם,
שימו כוכב גם שימו כוכב גם לפודקאסט אם אתם משתמשים במדריך הזה.
זה ברור, בלי שום קשר. אבל שנוכל לדעת כמה אנשים באמת השתמשו בו. אגב, אם יש לכם אישו עם בעיות וזה, יש גיט פתוח, תרשמו, אני וקלוד נענה. ממש ברמה הזאת. אוקיי? אז זהו, אפשר כאילו לסכם. עכשיו אני רוצה לספר משהו שקרה והפתיע אותי. כי עכשיו שאמרתי לאנשים שיש מדריך ותשלחו הודעה וכאלה, פנו אליי לא פחות מחמישה אנשים בשבוע האחרון, שכתבו לי משפטים בסגנון של, רותם, אני רוצה להגיד לך תודה, בזכות הפודקאסט ואתה, הצלחתי לעשות פיבוט בעבודה שלי, ועשיתי שינוי משמעותי בחיים שלי, ועכשיו אני עובד בתפקיד שהוא מדהים.
מה אתה אומר? מרגש.
עזבתי את החברה, הלכתי לעבוד בתור מישהו שהוא AI leader, ועכשיו אני מרוויח יותר כסף, בזכותך.
מה אתה אומר?
שמעתי אנשים גם שמדברים על עניין של הבטחת מידע, שהם לקחו את מה שהם למדו, התמיעו, וקיבלו גם מעמד יותר גבוה בחבררה. שמעתי, כאילו, חמישה סיפורים, כל אחד מדהים בפני עצמו, ואני חייב להגיד לכם, תודה. כאילו, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, צריך לשים את זה על השולחן, אני מאוד מאוד תורם. אני חייב להגיד גם עוד משהו.
אני מאוד מרוצה ממך שאתה תורם ככה לחברה, באמת. אני מאוד אוהב את זה.
אני חייב להגיד גם עוד משהו. אני באופן אישי, אני מקדיש כמה דקות כל שבוע לפגוש אנשים, כל פעם זה יוצא אחרת, לפעמים יש יותר זמן, לפעמים יש פחות זמן, ויש אנשים שרוצים, רגע, בוא, יש לי איזו שאלה קטנה, בוא, יש לי איזה משהו, אני בשמחה עוזר לאנשים, מוזמנים לשלוח לי הודעה אישית, ואנחנו נקבע, קחו בחשבון שלפעמים זה יכול להיות גם יותר רחוק, כמו שבועיים, שלוש, חודש קדימה, לפעמים מתפנה אז פנה, אבל אין לי הרבה זמן לזה, ואני בשמחה, בשמחה עושה את זה, וכל מי שאמרתי לו שאין לי זמן כרגע, ואמרתי לו, בוא נדחה את זה לכמה, כאילו, בבקשה, סבלנות, ואני מבטיח להיות שם.
אני מרגיש פה פתיחה ופרצה.
לא, אנשים פונים, ואני באמת עוזר בשמחה. אני באמת אוהב לעזור.
זה יפה מאוד, רותם. אני מאוד גאה בך שאתה עושה את זה, באמת.
אגב, גם הקשר שלי ושל...
אבל תגיד לי, רותם.
שלנו התחיל בעזרות כאלה. כן.
כן, אבל אני עזרתי לך בקשר בתחילה הזאת.
מה זאת אומרת? זה לא משנה מה הכיוון?
לא, זה לא משנה מה הכיוון. טוב, אפשר להפסיק ללקק פה בבקשה את הליקוק העצמי הזה? גם כן.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו כזה.
תתרכז, אנחנו אנשים הגיעו לפה בשביל סיבה מסוימת, ואתה מבלבל פה את המוח.
אתה יש לך בן מקסים, אני יש לי שלושה, והילדים שלנו, שלי ושלך, הם יחשבו שהיינו משוגעים, אחי, שאשכרה השתמשנו בגוגל, פאקינג 20 שנה. אז הקלדת השאלה, קיבלת 100,000 כישורים כחולים שהמניפולציה עליהם הייתה איזה סוכנות CEO מפגרת או משהו מטורף, פתחת איזה 500 טאבים, סרקת כל אתר, הרכבת את התשובה לעצמך, חשבת איפה עוקצים אותך, לא עוקצים אותך, וחזרת לתהליך הזה איזה 50 פעם ביום. תקשיב, אנחנו דיגיטל קייבמנס, אוקיי? כאילו, לא פחות וליותר. אוקיי? והסיבה שאני אומר את הדבר הזה, כי לא פחות וליותר, גוגל ומייקרוסופט החליטו שהם רוצים לחשוף בצורה מאוד משכנעת שהאינטרנט שהכרנו הולך להשתנות בגרסת המטריקס. אתה מוכן לזה?
אוקיי.
תקשיב טוב, אתה זוכר את הסצנה הזאת שניאו מפסיק לראות את המטריקס כדבר ירוק כזה, מוצף קוד ירוק, ואשכרה מתחיל לראות את המבנה שעובד מאחורי הכל? אתה זוכר את הסצנה הזאת עם המטריקס 1? אשכרה, אני צריך להגיד מטריקס 1. כן, מטריקס 1. אז ככה בדיוק נראית הקפיצה שגוגל ומייקרוסופט בונים לנו באינטרנט, וזה כבר ליטרלי קיים כרגע, אוקיי? אז בוא נשים כבר על מה אנחנו מדברים. עד היום, כשה-AI agent ניסה לעשות משהו באתר, להזמין טיסה, למלא טופס, לקנות מוצר, רחמנא ליצלן, הוא היה עובר בדיוק משהו שמישהו מנסה לנווט כמו ניאו במטריקס, תודה, שמנסה והוא לא מבין בכלל מה קורה פה. מה הוא עושה? הוא לקח סקרינשוט, מנסה להבין מה הוא רואה דרך הוויז'ן מודול שלו, מנחש איפה ללחוץ, ואם הכפתור זז 5 פיקסלים, כל הבלגן קרס, הוא צריך לעשות עוד פעם סקרינשוט, עוד פעם זה, ה-worker full-on פשוט נפל. זה כל כך רגיש, איטי, ועולה כל כך הרבה טוקנים, שזה פשוט לא מעניין, זה לא נוח. אז גוגל ומייקרוסופט השיקו בפברואר 2026, ממש ממש עכשיו, אוקיי? תקשיב טוב. early preview של ה-Web Model Context, שזה בא ואומר, הפרוטוקול שזה Web MCP, הרעיון שכל אתר באינטרנט יוכל לחשוף את עצמו, לא כתמונה, אלא כמבנה מובן ומאורגן, כאילו האינטרנט עצמו חשוף לגמרי, ופתוח, כקוד. וה-AI agent שלנו פשוט קוראים אותו ישירות, בפועל, המפתחים יכולים להגדיר את חוזה הכלים שלהם, הטול קונטרקט, דרך ה-API חדש, אגב, שנקרא navigator.model context, וזה ייתן להם את הדבר הזה, ולדבר הזה יש שתי גישות. Declarative API, שמאפשר להוסיף כמה attributes ל-HTML הרגיל, ו-imperative API, דרך ה-register tool, לאפליקציות מורכבות שדורשות multi-step workflow. והתוצאה, במקום שה-AI ינסה לפרש את הפיקסלים, אתה אומר לו בפירוש, תקשיב, אני MCP, הנה הכלים שלי, בוא תראה מה אתה יכול לעשות. ומה שאני לא פחות זה שה-MCP הוא שונה לגמרי. אם אתם אומרים MCP, אנתרופיק, MCP, כאילו שרתי MCP, זה שונה לגמרי מה-MCP של אנתרופיק, הקלאסי. כי ה-MCP הקלאסי רץ בצד השרת ומחבר את ה-AI פלטפורם לשרתים דרך בקן. זה מה שנקרא נחמד כשאתה רוצה להתחבר כ-API. ה-Web MCP רץ כ-Client Side בתוך הבראוזר טאב. אוקיי? בתוך סשן הקיים של המשתמש, בלי שהוא צריך בכלל להתחבר מחדש או לעקוב את ההדר, את הסיקיורטי.
אני מת על זה שאני רואה איך זה מרגש אותך כשאתה רק חושב על הדברים האלה, רותם, אני רואה את הריגוש שבעיניים שלך.
אז תקשיב, שני הפרוטוקולים הם לא מתחרים אחד בשני, צריך להגיד את זה, הם משלימים אחד את השני. אז הפרויקט הזה הוא פרויקט משותף על ידי גוגל ומייקרוסופט, ואמרנו תחת ה-W3C, שזה Web Machine Learning Community Group, שהגוף, כשגוגל ומייקרוסופט כותבים את הספק ביחד, זה בדרך כלל הולך לאנשהו שהם מכוונים. וההשוואה שחוזרת בשיח המקצועית היא ל... אוקיי? זהו, שינינו, זה structured data, וזה מה שהאתרים היו צריכים בשביל להפוך למשין רידבל לצורך כל הסרט שקרול, והם הולכים להפוך לפונקציות. תקשיב, לוגין הולך להיות לו טול משלו, חיפוש טול אחר, קריאת כתבה עוד טול. כאילו, ואתה מבין פתאום שוויינט, אני חושב שוויינט דוגמה גרועה, אבל אם וויינט עד היום מקבלים את הכסף שלהם מפרסומות, שדוחפים לנו מול העיניים ואומרים, אתם לא רוצים את זה, אל תיכנסו לאתר. אז אף אחד לא נכנס לאתר שלהם יותר, ואנשים יקראו חדשות במקומות אחרים, כי החדשות יהיו נגישות דרך שרתי Web MCP. אוקיי? גוגל, ליטרלי כרגע, גוגל ומייקרוסופט, שברו את הביזנס מודל של האינטרנט. זהו, זה נגמר.
אני חיכיתי עכשיו, שזה יקרה.
בוא תבין שכל הטוב הזה כבר נמצא בכרום 146, שהוא נמצא בגרסת בטא, כן? אוקיי?
אז איפה אפשר למצוא את זה, רותם? איך אני מגיע לכל הכיף הזה?
אז אם אתה ממש רוצה להשתמש בדבר הפסיכי הזה, אתה צריך להיכנס לכרום, אתה צריך להוריד את הקנרי ורז'ן, אוקיי? קנרי ורז'ן זה הגרסאות הנייטי שלהם, שהם מפרסמים כל יום, ואז אתה יכול להוריד בעצם את הדבר הזה, וליהנות מהדבר הפסיכי הזה, אבל אם אתה שואל אותי, תן לזה כמה חודשים עד שזה מתייצב, כמו רוב האנשים, והדבר הזה יהיה משוגע, ומה שבעצם גוגל באים ואומרים, תשים לב את הדברים, יש לנו את קומית, ויש לנו את כל הדבדפנים החדשים שכל החברות האלה המציאו, נכון? אופי, ישקיעו מלא כסף על דבדפן, אמרו, אנחנו נשנה את האינטרנט, נכון? ואז באו גוגל ומייקרוסופט ואמרו, חבר'ה, האינטרנט שלנו, על מה אתם מדברים? זה אנחנו מכתיבים פה את החוקים, ואנחנו שינינו את האינטרנט, לא צריך יותר את הדבדפן שלכם. הוא רידנדנט לאינטרנט.
אז בעצם אתה אומר לי רגע, שעכשיו כל אחד שרוצה לגעת, לנסות נגיעה בעתיד, צריך פשוט ללכת לכרום קנרי, ולהוריד אותו, ולנסות להשתמש בו.
146, נכון, גרסה 146, כן.
גרסה 146, כי החום כנראה הרגיל לא יגיע בגרסה 146,
לא,
אם אני עובד אותו?
לא, גרסה, חום מגיע בגרסה שהיא פחות, אם אתה רוצה, אני אגיד לך בדיוק איזה חום אני עובד, הנה, about, אני 145, אז הליפ הבא, הגרסת מייג'ור הבאה, שהיא תבוא ממש בחודשים הקרובים.
מעניין מאוד מה שאתה אומר פה.
גוגל מריצה את הגרסות האלה די זריז.
למדתי, אני צריך לבדוק על מה אנחנו מדברים פה.
כן,
אוקיי, כזה. אוקיי, רותם, אני לוקח אותך עכשיו ברשותך למקום אחר לגמרי, לכל מי שבעצם הבין סינית ממה שאמרת עכשיו, בסדר?
כן.
כי בכל זאת. ואני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה במקרה ראית בשבוע האחרון סצנת אקשן מטורפת של תום קרוז וברד פיט?
כן.
שנלחמים על גג.
האינטרנט מוצף בדבר הזה, זה פסיכי לגמרי.
שרואים אותם מדברים וככה הולכים מכות ובגדול כל אתה כל חד ערוץ חדשות בעולם דיבר על הדבר הזה.
כן.
כי חברים, למי שלא ראה ולא יודע על מה אנחנו מדברים פה, אז בעצם סידנס מבית היוצר של ביידנס, או יותר נכון סיד 2, אם תרצה המנוע שמאחורה, מודל חדש ליצירת וידאו ששובר את כל המוסכמות והולך all in על כל הקופה מבלי לשים זין, סליחה על המילה, על אף אחד, והוא מוכן לעשות הכל עם כל פרצוף בכל כיוון.
אתה רוצה את ברד פיט? קיבלת. אתה רוצה את רוקי 5, 6? קיבלת.
אתה רוצה את רוקי ובובפוג נלחמים ביחד מול דורה בהחלקה על הקרח? בזמן שוואן גוך תולה כביסה, וואן גוך תולה כביסה מלמעלה, ויש סמוראי שהגיע מהעתיד ביחד עם המונליזה, קיבלת. כל דבר שתרצה לעשות, קיבלת, וכמובן מן הסתם שהאיומים על... תביעות ענק מבית היוצר של דיסני וכן הלאה כבר לא יכרו להגיע, אבל סינים, כמו שזה נראה עכשיו, אומרים, תתבעו. סבבה.
בסין, החוקים האלה לא תופסים בסין, שזה הדבר הכי פסיכי שאפשר, והסינים, לא רק שהם עשו להם נע בעין, הם גם פרסמו את זה בתור אופן סורס, שעוד יוכלו לאנשים להוריד את זה, ובעצם הם לקחו את כל התעשייה האמריקאית שמובנית על כל העניין הזה, ובעצם אמרו להם, תסתפחו את זה עם עצמכם, מה אתם רוצים מאיתנו בכלל? אנחנו לא קשורים לסיפור הזה שלכם.
בעיה שלכם.
בסין זה מותר.
אז חברים, אני מאוד ממליץ לכל מי שעוד הפעם, לא בטעות, לא חווה את הדבר הזה, לכתוב בגוגל C-Dance 2.0 ולראות את הדברים הלא הגיוניים שאפשר לעשות עם המודל הזה. אני מסתכל על זה, רותם, באמת בתור, שמע, אנחנו נמצאים בפברואר, אנחנו נמצאים באמצע פברואר, בוא נדע, אנחנו מסתכלים שנה קדימה, אנחנו מדברים על כל מה שדיברנו עליו בשנה שעברה. בסדר? כל מה שדיברנו עליו, על זה שאנחנו נוכל לג'נרט לעצמנו את הסדרות שאנחנו אוכי אוהבים.
נכון.
ונגמר משחקי הכס שהיית מחור, אז הכל טוב, תג'נרט לעצמך פרקים נוספים וחדשים, ואתה היית הפריק של פרנז או סיינפלד, אז הכל בסדר. מעכשיו אתה יכול לעשות שם המשך, כשסיינפלד בכלל משנה את הגיבורים ומי... מי חשוב יותר ומי חשוב פחות, ושמע, כל הסיפור הזה של בעצם, זה מתחבר המון למה שאמרת קודם, העניין הזה של כאילו, איך נראה האינטרנט החדש, איך נראים אתרי אינטרנט, מאיפה אנשים מייצרים כסף, מה זה בכלל ה-IP, איך סטארט-אפים בכלל ניגשים לבעיות חדשות בעולם הזה, זה משהו שהוא, הכל משתנה, כל הגבולות מתשתשים, הכל אחד יכול לעשות הכל, ובוא, זה עוד רגע לפני שאנחנו נכנסנו לכל מה שהשתנה לאחרונה עם הקפיצה המטורפת של אופנקלו, כי אנחנו דיברנו על אופנקלו ודיברנו הרבה, אבל לא הקשיבו לנו, ואני אגיד את זה, אנשים פשוט לא מצליקים להוריד את המוצר הזה ולהשתמש בו ולפרסם אותו, ולהראות עוד דברים מטורפים שהוא יכול לעשות להם, וזה שובר לגמרי את כל המסכמות, רותם. זה פשוט שובר את כל המסכמות.
יש מישהו שבא ואמר, what can possibly go wrong, ומה שהוא עשה, הוא לא פחות ולא יותר, הוא קנה את זה. ואנחנו מדברים על לא פחות ולא יותר, מאשר סם אלטמן, שבא ואמר, תקשיב, המוצר הזה כל כך מסוכן, כל כך ריסקי, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, בוא, נביא אותו אלינו. המעבדות שלנו זה בדיוק השטיות שאנשים כאלה חיים עליו ביום-יום. בוא, תרגיש בבית.
כי מה יותר טוב מלהתאמן על כל כך הרבה מידע שכבר אספנו על אנשים אחרים, בשביל להפוך אותו להיות יותר קיצוני ממה שזה כבר יכול להיות.
אין סיבה שזה לא יעבוד, כאילו כל הדבר המטורף הזה. יש לנו פה מלא מידע שאין מה לעשות איתו. בוא נדחוף את זה. בוא נזרוק קצת אש לדבר הלא הגיוני הזה.
אז מי שלא עוקב אחרי סאגת אופנקלו, באמת בשבוע האחרון אופן AI רוכש את הפאונדר של קלאודבוט שהפך להיות אופנקלו, ומכניס אותו לתוך הדבר הזה שנקרא ChatGPT, בתור אופן סורס, בתור פרויקט צעד שהם ימשיכו לתמוך בו, שוואטאבר, בוא, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה שזה מה שיהיה, הם בטוח יכניסו את זה פנימה, כי הם פשוט נמצאים בפאניקת עולם, ואין להם שמץ של מושג מה לעשות. הם לא יודעים איך לטפל בזה, איך להתמודד עם העובדה הזאת, שאף אחד לא רוצה יותר להשתמש ב-ChatGPT. הירידות נופלות, נקרא לזה, המתחרים צומחים, ואני חושב אותם שדווקא פה זה המקום שלנו להיכנס עוד הפעם לדבר הזה שנקרא סאגת אופנקלו, ואולי טיפה להסביר קצת יותר את החשיבות ואת מה שקורה פה דווקא בגלל רכישה הזאת של OpenAI. דרך אגב, לבחור קוראים פיטר שטיינברג, שמת שטיינברגר, ויכול להיות שהוא יהודי?
שטיינברגר.
שטיינברגר זה הוא יהודי? יכול להיות. עוד יהודון אחד שעשה פה בלגן? לא יודע.
יש מצב? אני לא יודע.
לא יודע, אבל בכל מקרה...
פיטר שטיינברגר, בוא קדימה, בבקשה.
כן, משהו כזה. ותשמע, אין מה לעשות. כשאתה צומח מ-0 ל-200,000 כוכבי גיטה בשלושה חודשים, אתה יהיה מחזיק את הריפו הצומח ביותר בהיסטוריה.
סם אלטמן מכיר את השם שלך.
סם אלטמן מכיר את השם שלך.
וזה שווה כסף.
בוא, אנחנו מדברים פה, קודם כל, רגע, צריך ליישר, אנחנו מדברים פה על תעשייה שעוברת מצ'טבוטים לאייג'נטים בהגדרה שלה, מי שהיום נכון. הולך לגייס כסף על צ'טבוטים, שולחים אותו מהדלת, החוצה, מי שהולך לדבר על מוכר, מגייס כסף לאייג'נטיקס, whatever, יש על מה לדבר. אוקיי?
כן.
אז המרוץ שלנו שינה כיוון, אנחנו לא מדברים יותר על אינטליגנציה, אנחנו של מודלים, מדברים על שכבות נוספות של פלטפורמה ששולטות במערכות הפעלה. גישה אחרת לגמרי, אוקיי? אז אנחנו מדברים פה על מצב שבו אם אתה לא יודע להביא את הרעיון שלך לפרוטוטייפ בשעה, אל דבר איתי. בסדר? רגע כדי שנייצר, כן, שנייצר ממש. סקיילים למה שאנחנו מדברים עליהם, בסדר? אם אתה כן. לא יודע לייצר לי עכשיו וואטסאפ שמוציא פקודות לשל, אל דבר איתי. אנחנו, זה, אוקיי. זה הקונספט. אז היזם שלנו שעשה אקזיט משעמום של 100 מיליון דולר, בסדר? שינה לגמרי את תעשיית ההון סיכון. אנחנו אומרים לא לצ'טבוט, כן לאייג'נטס. גישות שונות יותר למערכת, ואני חושב שכל יזם שבכלל מקשיב לנו צריך להבין רגע שיש פה שינוי תפיסתי של תעשיות ההון סיכון, שינוי תפיסתי של התוצרים, שינוי תפיסתי של מה הרשת מחכה לקבל ממך, כשאתה אומר המצאתי משהו חדש. יש פה מלחמה אמיתית, לא רק ברמת החברות הקטנות, יש פה מלחמה אמיתית ברמת החברות הענקיות. בסדר? צוקרברג ואופן AI וכאילו מי הולך להיות החברה שתשלוט בבינה המלאכותית, זה רק הופך להיות יותר ויותר ויותר ויותר. כאשר המנצח הגדול שלנו גם פה, היא גוגל. כי כולם יעבו על חרומימיום. איך קוראים לזה שלא אומרים את הדבר הזה? חרום וחרומימיום, אני חושב, רותם שזה אולי היה הפיצוח הכי גדול של גוגל בעידן הזה של האינטרנט, ככה שלא משנה אם אתה טים OpenAI, אם אתה טים קלוד, אם אתה טים מטה, אם אתה טים whatever, כרומיום זה מה שאתה חייב להשתמש בו, אתה נכון. חייב לרוץ עליו. ולכן כשאנחנו רגע מסמים רגע סייד נאות של מי המנצחת הגדולה, בוא נה, גוגל לא מפסיקים לתת פה בראש. אז... אני לוקח אותך רגע לתוך הנקודה העיקרית כדי לא לחפור, כי יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, בסדר? אם יש תובנה אחת מכל מה שקרה פה בעידן ה-Open Claw, זה שכמו שהיה את עלייתו של ה-Vibe Coding, עכשיו אנחנו יכולים כבר לדבר על מותו של ה-Vibe Coding.
כבר הרגת אותו?
כבר, כן, אני פה להרוג את ה-Vibe Coding.
כאילו, אפילו לא צריך Vibe Coding, זהו.
אתה לא צריך את זה. אתה צריך, וגם, אז אנחנו בעצם עוברים לשלב הבא בהתפתחות שלנו, בסדר? אנחנו בעצם בתחילת עידן הבינה המלאכותית דיברנו על prompt engineering, ואנחנו עכשיו עברנו למין עידן של בשנה האחרונה, דיברנו על context engineering, נכון? לא מעניין אותי הפרומט, מעניין אותי הקונטקסט.
נכון.
רותם, ברוך הבא לעידן החדש. Agentic engineering.
Oh my God. Okay.
אנחנו נכנסים ל-Agentic Engineering, מוגזם, מסוכן, מפחיד, אבל שמבא ואומר, אלו, אתה לא מייצר פה LLM שהוא טול כדי לעשות משהו, אתה מייצר פה סוכנים שרצים בלילה שעובדים בשבילך, ועושים בשבילך באמצע הלילה את מה שאתה רוצה. ובוא. כמות סכנות הבטחת המידע, זה לזה אני לא אכנס, זה האזור שלך, אבל המרוץ הוא לסוכן שהוא כל הזמן עובד. זה לא אני אפתח את הצ'אט שלי ואני אשתן לו משימה ואני אשאל אותו שאלה והוא יחזור אליי, אלא זה סוכן שחי ברמה יומיומית, 24/7, ממיין לי את המיילים כל הזמן, מנהל לי את היומן כל הזמן, מארגן לי את הקבצים, כל הזמן, בוחן אותי מכל הכיוונים, והופך להיות הסוכן שבתקווה כל אחד, כולל אמא שלי, תוכל להשתמש בו, כי הוא עובד דרך הוואטסאפ, ואתה אפילו לא נדרש לפתוח שום דבר. אוקיי? העידן הזה של הלובסטר, אני חושב שאנחנו מדברים פה על, אתה יודע, פתיחת שנת 26, עם הלובסטר הזה, הולכת בעצם להגדיר שנה חדשה שהיא תראה לגמרי אחרת ממה שהשנה הקודמת הייתה. אנחנו כבעלי עסקים, כיזמים, כאנשים שמובילים חברות, כאנשים שמקדמים בינה מלאכותית, חייבים להבין את הדבר הזה ולשנות את התפיסה לגבי כל מה שנקרא לו קוד, פיתוח, שימוש בתוכנה, שימוש בטכנולוגיה, נגישות, רצון, הבנה, כאילו, הכל הולך להשתנות.
ועדיין אני לא חושב שזה הולך להשתנות בקטע כל כך מטורף, כי בסופו של דבר אנשים שהם לא טכנים, כמו אנשים שהם ביזנס אוריינטד, הם תמיד יישארו בעולם של ביזנס, הם השתמשו קצת ב-AI, נכון? הם השתמשו יותר ב-AI, אבל הם לא באמת הולכים להיות עכשיו, אתה יודע, בעלים של OpenClaw, או השם החדש, OpenAI, תיתן לזה, נראה לי, אולי OpenClaw הגניב את זה, כי הוא את OpenAI, OpenClaw, כאילו, איזה בא לו איזה ככה בלילה, אמר, זה Open, אני אקנה אותם, וזה נהיה ביחד, זה בשתיים, זה בחזקה הדבר הזה, וזה יעוף. אתה יודע, זה כאילו, אני לא חושב שזה העניין, אני חושב ש, כמו שדיברנו פעם שעברה, העניין הזה של האפקט של מדפסות תת-ממד, אני חושב שיש אנשים שפשוט ישתמשו בזה כי זה נוח וזה נחמד, אבל בסקופ הקטן של הדבר הזה, אני חושב שהדור החדש שמגיע, שהוא נאן-טקניקל, הוא הרבה יותר ישתמש בזה מהאנשים שכבר עברו את הדבר. רוב האנשים שמאזינים לנו לפרק נמצאים בגיל העבודה, בין ה-30 ל-60, ורובם כבר משתמשים בדבר הזה, ואם מאזינים לנו, הם בטח משתמשים ב-AI כבר הרבה יותר מכל האחרים, שזה האנשים שהם יותר אנליטיים, אנשים יותר טכניים, אנשים שיוצאים יותר, יותר, יותר לדחוף, זה לא האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אבל המנהל שלהם, אתה יודע, המנכ״ל שלהם, ה-CFO שלהם, האנשים האלה, הם רוצים את ה-AI שיעזור להם באקסל, הם רוצים את ה-AI שיכתוב להם את האימייל, הם רוצים לפתור את הבעיות הקטנות, אבל הם לא רוצים שהעולם שלהם יהפוך להיות AI, וזה אני חושב שזה הדבר הכי גדול ומשמעותי.
תגידי, אתה שמעת פעם על פרדוקס ג'וונס?
פרדוקס ג'וונס זה משהו שאפשר לקבל, אבל אי אפשר לקבל אותו, משהו כזה, נכון?
פרדוקס ג'וונס בעצם אומר שכשמשאב הופך להיות זול יותר,
כן.
דורשים ממנו יותר.
אוקיי.
אוקיי? זה בעצם אומר שבענייננו כשהתוכנה הופכת זולה יותר, הביקוש הופך לאינסופי. כשיש לך יכולת לעשות קאסטום סופטוור לעסקים שמעולם לא יכלו להרשות לעצמם, לייצר סופטוור, כן. הם הולכים לייצר המון סופטוור, והם הולכים לעשות את זה בעצמם, ובדיוק כמו שאמרת, הם רוצים שקלוד יישב להם בתוך האקסל, וקלוד יישב להם בתוך הפאורפוינט, והם ידברו איתו, והוא ייקח את כל התובנות מהאקסל, ויעשה להם את האנליזה, וישים להם את זה בדיוק בתוך המצגת של החברה, והם הולכים להיות הראשונים שישתמשו בזה, ובעצם כל המהפכה הזאת שמגיעה לעולם הקוד הולכת להגדיר מחדש מה זה הייטק ומה זה אנשים מפתחים ומה זה אנשים חושבים, נכון?
כן.
כאילו הגאפ הזה שאני לפחות חוויתי בשבועיים האחרונים במעבר מנבדה ללוס אנג'לס, בראייה בעצם מהעולם הישן של אנשים שהם עובדים, נקרא לזה החקלאות, בסדר? והמרחבים הפתוחים וזה למקום שהוא גורדש חקים שצריך להתמודד עם בעיות של עולם חדש וצפיפות, ומממש את זה על ידי פותר בעיות עם טכנולוגיה, מי כמוך אוהב לפתור בעיות בטכנולוגיה,
כן.
מייצר רמות שונות בעצם של נקרא לזה מדרגות שונות של תהליכי עבודה, של אנשים שמייצרים קוד, של תקיעות מסוימת, של תקרות זכוכית מסוימות, ובכלל איך לעקוף אותם. ובאיזשהו מובן, אני חושב שאנשים טכניים, מהנדסים, הם הכי נתקעים בתקרות הזכוכית האלה. הם הכי באים עם הנחות היסוד של מה שהם הכירו ואומרים, לא, זה בלתי אפשרי, את זה אי אפשר לעשות. כשבן אדם אחר שמעולם לא נתקע בבעיה הזאת, אומר, רגע, למה לא? מה זאת אומרת? נכון. אני אגיד ל-AI שימצא בעצמו פתרון. ואתה ממש רואה את, את, את ההבדלים ואת השינוי מעמדות בין מי שמצליח לייצר את התוצר הסופי, מישהו פתוח מחשבתית, רעיונית, כדי לעשות את, לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו, בוא נרוץ על הרבה דברים שיש לנו, אבל נשמור נקודה בסוף כדי לדבר על רמות ההתפתחות של, של המפתח, ואני אשמח לשמוע את דעתך עליהם, בסדר? כי כמו שאתה יודע, חייבים לתת פה טאץ' לסיום, אוקיי? אבל אנחנו נשמור את זה לנקודה הסופית.
יאללה,
יש לי
בסדר.
המון
אפשר להמשיך לחדשות?
אז יאללה, חזרה לחדשות.
טוב, אז סוני פיתחה טכנולוגיה שמזהה איזה שירים מקוריים השפיעו על הטרק שנוצרו על ידי AI. היא אפילו מחשבת כמה אחוזים כל יוצר תרם לפלט, לא עוד המודל למד בכלליות איזה משהו כזה, אלא אצבע מדויקת על המפה. השיר הזה הוא 23 קנדריק למר ו-17% מהקטלוג של מייקל ג'קסון, כדוגמה. הטכנולוגיה עובדת בשתי דרכים. אם חברת ה-AI משתפת פעולה, סוני מחברת ישירות לבייס מודל ומחלצת את הטריינינג דאטה. אם לא, שזה בעצם התשובה, למה צריך מערכת? זה שם. אם לא, המערכת משווה את האוטפוט מול קטלוג המוזיקה הקיים ומנחשת מה היה שם. הגישה שמבוססת על ה-Natural Neural Fingerprinting ועל טכניקות של Unlearning, השיטה שבוחנת מה קורה למודל שמוחקים מנו שיר ספציפי מהטריינינג זה. זה נשמע מדהים, אבל כאן מגיעה השאלה שאיש בסוני לא רוצה לענות עליה, ואני חושב שזה שובר להם את כל הרעיון. אם AI חייב לספק שקיפות מלאה לגבי ממי הוא למד, למה בכלל החוק הזה לא חי על בני אדם? כשיוצר אנושי משפע מהבלוז של שנות ה-50 ומייצר רוק, אף אחד לא דורש ממנו את האטריביושן, אוקיי? או בוא ניקח את הכי קלאסיקה בעולם, כשנירוונה לקחו את האסתטיקה של הפיקסיס, והם לקחו! הם קראו לזה השראה, הם בעצמם קראו לזה השראה. וכשהבינה המלאכותית עושה בדיוק אותו דבר, אבל בסקייל, פתאום זה copyright infringement. אז זה לא אומר שהחברות AI האלה אין בעיה, והם אכן ימנו מודלים על הדבר הזה שהיה כמוזיקה קיימת, בלי רישיון ובלי תשלום, אבל השיח הנוכחי יוצר סוג של דאבל סטנדרט, שנוח מאוד לתעשיית המוזיקה, זאת אומרת לבני אדם מותר לספוג השפעות ול-AI אסור. סוני בינתיים טובעת את סונה ויהודיות, צריך להגיד את זה, על מס אינפריג'מנט, בעוד שיוניברסל ווורנר כבר הסתדרו עם יהודיו בהסכם, סוני עדיין תקועה ושותקת על כל עניינים של הלייסנסינג, ואולי כי יש לה קטגור שיותר שווה ביותר, כאילו הקטגור הכי שווה הוא של סוני, אז יש לה יותר מה להרוויח או להפסיד פה מכל הסיפור הזה, אבל צריך להגיד, התוצאה הפרקטית, אם הטכנולוגיה הזאת תאומץ בפלטפורמות כמו ספוטיפיי, יוטיוב או כל AI generation track אחר, אז יוכלו לייצר רויאלטיז אוטומטיים, שזה שינוי כלכלי עצום, ומי שישלוט בכלי הזיהוי, הוא תכלס ישלוט בברז של הכסף. חשבת על זה, עומר? אז מה אתה אומר? ואם אנחנו כבר נמצאים במוזיקה, אז אני רוצה גם להגיד לך ש... תקשיב איזה. השבוע השיקה גוגל את לריה 3. כמה אנשים שלחו לי הודעות על לריה 3. מודל יצירת מוזיקה המתקדם ביותר של דיפ מיינד, ישירות בתוך אפליקציית ג'מיני. התהליך פשוט מאוד. מתארים רעיון בטקסט, מעלים תמונה או וידאו, והמודל יוצר תוך שניות טרק של עד 30 שניות בסטריאו, עם ווקלים, מילים שהוא כתב בעצמו. גם הקובר ארט שמגיע מננו בננה, עושה את הדבר הזה מגניב לגמרי. מה שמבדיל את לריה 3 מגרסאות קודמות, זה לא בהכרח רק האיכות, אלא גם העובדה שג'מיני והסקייל עצמה מונה 750 מיליון משתמשים חודשיים. 750 מיליון משתמשים חודשיים, זה מה שאופן AI אמרו בלפני חצי שנה, לא? בום, איך הגלגל... לא נעשה קופי אינפריג'מנט על הפודקאסט. זה אומר שכלי יצירת מוזיקה היה הופך מעניין של ריסרצ'רס ויוצרים נישתיים להיות זמין כמעט למיליארד משתמשים ממש ממש עכשיו. מבחינה טכנית, מה שמעניין הוא שלריה, ה-Real Time API, פועל מתחת למכסה, מערכת שעובדת על Chunk-Based Auto-Aggregation, עם ווב סוקט ביודירקשנל, זה מילים מפוצצות שאומרות דברים שלא קשורים, ומייצרות אודיו בצ'אנקס של שתי שניות, תוך שמירה על הגרוב, לאורך כל הטרק. המוזיקה היא הרבה יותר קשה מטקסט, וצריך לשמור על קוהירנס של המוזיקה, הרמוניה. בוא, צריך להגיד שגוגל דיפ מיינד לבס, כבר הוציאו את העניין הזה של המוזיקה מלפני יותר משנה, הוא נשמע, אני לא רוצה להגיד את המילה הזה, אבל הוא נשמע ממש חרב, הוא לא נשמע ממש טוב. ועכשיו הם תוסיפו לדבר הזה קצת זה. זה לא באמת תחרות לסונה ואודיו, זה לא שמה, אבל כשאימאלה או סבתאלה רוצה לעשות עכשיו מצגת וצריכה עכשיו איזה שיר פתיחה שיתחיל עם התמונות, אני חושב שזה הרבה יותר קל ללכת לגוגל ולהגיד לה, תעשה לי שיר עכשיו עם איזה, הנה המילים, אלה הדברים, תעשה לי איזה משהו שיותר קרוב, מאשר ללכת לסונה ולעשות שיר ו... נראה לי יותר פשוט וקל. והנה, מה אתה אומר, מה סוני תגיד על גוגל? שהיא גם כן, היא תתבע גם את גוגל על הסיפור הזה? מה זה מוזיקה בעצם? האם מוזיקה שייכת רק לסוני? מה אנחנו יכולים לעשות בדבר הזה? איפה יוצרים של הודו? מה להם, אין מוזיקה? הם לא המציאו מזמורים? איפה יוצרים הישראלים שגנבו מהם את המזמורים בכל העולם? בוא, ארץ נהדרת עשתה על זה עכשיו בדיוק קטע שהזמר שהביאו לסופרבול, הוא בכלל הביא את כל השירים של אהוד בנאי, כאילו מוזיקה שנורא דומה לבנאי, וכאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, כאילו, אם להם מותר, זה אנשים, אתה יודע, זה סופרבול, זה מותר.
סליחה, הסופרבול היה נוראי.
למה ל-AI לא מותר?
כן, הסופרבול היה נוראי, ואני אישית גם לא אהבתי את ההופעה של בית בני שם, בכללי אני יכול, לא הצלחתי להתחבר לכל הדבר הזה, נהניתי רק מהפרסומות. אבל, אבל תשמע, אני, זה חלק מהשינוי הזה, שהעולם לא יודע איך להתמודד איתו. הוא פשוט לא יודע איך להתמודד איתו, הקונספט של מה זה אומר ה-IP, זה קונספט שנשבר, זה קונספט שהוא, אתה יודע, הרי, מספיק שיש לך עורך דין ממולח שמבין איך להוסיף את הפסיק והנקודה במקום הנכון, וסיימת את הסיפור שלך, אתה יכול לעבור את זה.
וזה עדיין רק לאותה מדינה.
וזה גם רק לאותה מדינה.
כן, כזה.
וואי, תשמע, זה כל כך, זה דורש כל כך הרבה חשיבה כדי למצוא את החפיר הנכון בשביל להצליח היום בתעשיות האלו, שזה באמת לא, זה לא הגיוני כבר, פשוט להוציא משהו קטן ונחמד, לא מספיק, כי כשאתה מגיע לעידן שבו באמת כל אחד, עכשיו הסבתא שלי תבוא עכשיו לגוגל ותגיד, בתוך המנוע חיפוש שפעם היא הייתה מוצאת שם האתר מתכונים, אני רוצה 1, 2, 3, 4, והוא כבר ידאג להריץ סוכנים, לבנות, לעשות לזה, תתתה, לא רק את הליטת למתכון, אלא כבר גם להביא את הרובוט שמבשל אצלה בבית ושולח את זה, שעושה את המשלוח הביתה. תשמע, למי שמנסה לחשוב על פתרונות לעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יש הרבה מאוד עבודה. יש הרבה מאוד עבודה, וזה משנה את כל הגישה, כמו שאמרתי קודם, של בכלל איך אנחנו מפתחים, איך אנחנו ניגשים לקוד, איך אנחנו ניגשים לטכנולוגיה, איך אנחנו ניגשים לחדשנות. ואני רוצה לשים לך רותם רמות שונות, בסדר? רמות שונות, ולראה, בוא נראה אם אנחנו חושבים על זה אותו הדבר. בסדר? אם אנחנו חושבים על על המקומות האלה של לאן הטכנולוגיה הזאת מתפתחת, אותו הדבר.
42.
אוקיי, אני לא יודע איך להגיב לזה.
זה לא מה ששאלת?
אבל אני אוהב את זה שאתה מנסה לקרוא אותי ככה. טוב, רותם, רגע, עניין רגע של ריכוז בבקשה. אז, בואו נתחיל להגיד, לדבר על איפה אנחנו תקועים, כן, כיזמים, בסדר? וכיזמים טכנולוגיים. וננסה להראות איפה נמצאות חסמי ההצלחה האלה, ואם אנחנו יכולים לשבור אותם בכלל.
אוקיי.
אוקיי, אוקיי. אז בוא נתחיל מרמה 0, בסדר? ואני אדבר איתך בקוד, כדי שאתה תבין את מה שאני מתכוון אליו.
תודה. רק אז ישכח נקודה פסיק בסוף, כי אחרת זה לא מתקמפל. כן.
בסדר. הרמה, בוא נתחיל מרמה 0, בסדר? רמה 0, נקרא לזה רמת ה-GitHub Co-Pilot, בסדר? אתה כותב קוד, AI משלים אותך. הרמה הכי פשוטה שיש.
אגב, אני חייב להגיד לך, שמעתי השבוע, שבוע שעבר, את המושג, יש וייב קודינג, נכון? מה קורה שבן אדם כותב? בר קודינג.
בר קודינג?
בר קודינג, כמו ברפוט? בר קודינג, כן.
כתיבה, יפה.
אהבתי, כן.
אהבתי גם.
כן.
המציאו הרבה מילים חדשות לאחרונה.
ממש.
אז רמה האפס, הרמה הכי פשוטה, אדם כותב, ה-AI משלים, הקלדה מהירה יותר, לא חשיבה מהירה יותר. וזה מאחורינו, אני חושב, כל אחד כבר מבין את זה. אני מקווה. הרמה, אז רמה מספר אחד בעצם תהיה המתמחה. משימות בודדות, בסדר, פונקציה, רכיב כלשהו, האדם בודק, עדיין בודק את השורות, עדיין אחראי על הארכיטקטורה, על האינטגרציות, מבקש מה-AI לעשות כל מיני קצת קומפננטות וכאלה, אבל לא יותר מזה. והרמה שרוב האנשים נמצאים בה לדעתי, בסדר? לא מאזינים שלנו כמובן, הם כבר אחרי זה, אבל שאר האנשים. זה בעצם נקרא לזה רמת המפתח הג'וניור. בסדר? Okay. אז יש לך מפתח ג'וניור, הוא כותב בשבילך כבר לא מעט קוד, אתה עדיין קורא את כל מה שהוא עושה, כדי לראות שהוא לא מתפקשש לו בדרך. אוקיי? Okay. וזה המקום שרוב האנשים עושים, כלומר, יש לך, או יכול להיות שהם חיברו איזה קלוד קוד, אולי הוא עושה
להם... יש לנו אפילו מדריך לאנשים כאלה.
יש לנו כדי לעבור את השלב. וכאילו, זה המחסום, כלומר, עדיין, האדם עדיין קורא את כל הקוד. כלומר, הוא עדיין שם, הוא עובר על מפתח הג'וניור שלו. אוקיי? משם אנחנו עובדים לרמה השלישית. בסדר, ושם אני חושב שמה שנקרא, אלה שכבר עובדים עם בינה מלאכותית, רובם הגיעו לשלב הזה. ודרך אגב, אולי בצדק, אני גם לא פה להגיד, שלא יתשתמע לשני פנים, שנדרש מאיתנו מחר בבוקר להגיע לרמות הגבוהות יותר. יכול להיות שדווקא לשבת על הגדר, להסתכל מהצד, לבחון את ההצלחות, לבחון את הכישלונות ולבדוק איך הנכון לנו לעשות את זה, זה הדבר הנכון יותר. הרבה מאוד מזה גם משתנה בין אדם לאדם, לפי הרקע, היכולת, ההבנה, המסוגלות וכן הלאה, כן? זה גם צריך להגיד את הדיסקליימרים האלה, שלא ישתמע שזה משהו שהוא אוניברסלי. אז הרמה השלישית שלנו זה בעצם המפתח כמנהל, בסדר? והמפתח כמנהל כבר לא כותב קוד, אלא מנחה, מאשר בעבודת קוד קלוד קלאסית, קוד קלוד. אני אוהב את הקוד קלוד, יותר טוב מקלוד קוד. מפתח קלאסי, אבל יש פה בעצם שני דברים שצריך לשים עליהם את הדגש, וזה מבחינתי הנקודה שבה בן אדם יחליט אם הוא עובר לשלב הבא, הוא לא עובר לשלב הבא, בסדר? אז הדבר הראשון זה, עד כמה חשוב לך להיות בשליטה, בסדר? כי השלב הבא כבר מוריד ממך המון המון שליטה, כי אם אתה נמצא בתור המרצב הזה של הדיבלופר הזה מנג'ר, אז אתה כבר צריך לקבל החלטה עד כמה אתה עושה כאילו משחרר. כי שם הפרודוקטיביות נעצרת, כאילו, כי אם אנחנו בודקים ידנית את הקוד שלא אנחנו כתבנו, שם אנחנו נשים למה שנקרא J-Curve, ש-J-Curve זה בעצם ירידה לצורך עלייה, כי אם אני עכשיו מתחיל לקרוא קוד שלא אני כתבתי, אז אני בעצם מתחיל לחפש את הנפילות, ואני מתחיל לבדוק קוד שיש מצב שהוא גם יהיה טיפה ספגטי, אם עשינו עליהם כמה איטרציות, ובכלל אני נכנס פה לאיזשהו רביטול שאין לי שמץ של מושג מתי הוא יגמר, זה יכול להיות 5 דקות, זה יכול להיות 5 שנים, תלוי כמה קוד נכתב שם. ויש שם בעצם איזשהו חסם, שוואנס אתה מייצר, AI מייצר לך, כאילו פול ריקווסט ב-20 דקות, אתה לא מסוגל לבדוק את זה בקצב הזה. כלומר, אתה שולח אותו לעבודה, את קלוד, צורך הדוגמה, והוא מוציא לך כמויות לא נורמליות של קוד, אתה לא יכול לא. באותה מהירות, לא, באותה לא. מהירות לעקוב אחרי לא מה שקורה ככה. שם.
זה לא עובד ככה.
רגע, לא אתה זוכר מה אמרנו? כן. אתה זוכר כן. מה אמרנו? רמות שונות של שמור... יכולת, רמות שונות של הבנה. תשמור, תחזיק, כן. תחזיק, בסדר? כן. אז זה פה, אחרי זה אתה תיכנס בשביל להגיד איך לייצב את בסוף כולם יצטרכו לעבור את 5 המדרגות, אתה תעזור להם להבין יכולים על האוטו במקום להתאפס בסולם, בסדר? אז אנחנו עכשיו מדברנו על המפתח כמנהל, זה הרמה השלישית, הרמה הרביעית, בסדר? וזה פה, וזה נקרא לזה האנשים שאתם כבר... עוקבים אחריהם בלינקדין, עוקבים אחריהם בזה, אנשים שכותבים בטוויטר ומראים, אני אגיד שאפילו נקרא לזה קרפצי, מבחינתי הוא נמצא ברמה 4. אוקיי?
אוקיי.
זה המפתח כמנהל מוצר. אוקיי. אז המפתח כמנהל מוצר, הוא יודע לכתוב ספקים, הוא יודע לבדוק תוצאות, הוא לא קורא את הקוד, זה לא מעניין אותו מה כתוב בקוד, הוא מסתכל על המוצר, הוא מסתכל אם זה אינטגרציה, הוא מסתכל אם זה עובד, הוא יודע לבחון אותו, לשאול את השאלות, לחפש את החורים, לא מחפש לקרוא את הקוד, זה על הזין שלי אם כתוב 100 שורות קוד או מיליון שורות קוד, אני רוצה מוצר עובד, אני רוצה מוצר נגיש, אני רוצה להבין מה קורה שם כדי להמשיך לבנות אותו לפי ההבנות שלי, הרצונות של היוזרים וכן הלאה. וזה איפשהו האזור שבוא נגיד, אני חושב שהוא ברמה הבטוחה המקום להיות בו. אבל עכשיו אנחנו דיברנו על אופן קלו היום, ועכשיו אני מכניס פה, ובעצם הוא זה שגם מביא לנו את הרמה החמישית, בסדר?
אוקיי.
שאנחנו דיברנו עליו, שזה גשר שמאוד מסוכן ללכת עליו, שזה גשר שאנחנו ממליצים לרוב האנשים לעמוד מהצד, לא עדיין לא לחצות אותו, זה הייפ מאוד גדול שהסיכון בצד השני הוא אפל, בסדר, הוא ממש אומר, בצורה כזאת.
קוראים לזה cutting edge. אתה יודע על מה קוראים לזה cutting edge?
כי שם מגיע edge.
כי הוא יכול לחתוך אותך. זה cutting.
זה ממש cutting edge, הרמה החמישית. הרמה החמישית, אחרי שאם אנחנו בצד השקודם היינו המפתח כמנהל מוצר, אז פה אנחנו מדברים כבר על מפעל אפל מהצד השני. של מפרטים נכנסים, תוכנה יוצאת, אף אדם לא כותב קוד, אף אדם לא בודק קוד, ומדובר על אוטונומיה מלאה, שבסוף, ככה תראה הטכנולוגיה. כי מה שאתה אמרת קודם על כרום, ואיך שאתה הסברת קודם את האינטרנט, ואיך שאנחנו מדברים על דיסקו לצורך הדוגמה, שזה בסוף האנד גול שאליו כל הצד פיתוחי הזה הולך להגיע, וזה המקום של הווייב קודינג שאנחנו רואים שהוא מגיע אליו, של אני מבקש משהו, אני מקבל משהו, אני ממש לא קורא, אני ממש לא בודק, שהם אמורים להמציא את האג'נטים שסורקים את הקוד ומחפשים חורים, אני בכלל לא אמור לדעת מה אני שואל. זה מקום שבו, נכון להיום הוא מאוד אפל מבחינתי, אופן קלו הוא הראשון בעצם שפתח את ה... שסגר את הגאפ, את השער שמאפשר לאנשים שמכנים לחצות לצד האפל הזה את הדרך, ואנחנו פה להגיד חבר'ה ישמרו לכם, שאלו את השאלות הקשות לפני שאתם עושים את זה, אבל אנחנו נכנסים לשנה, לא נקרא לזה את העידן, העידן הוא ברור, אנחנו נכנסים לשנה שבו קוד לא צריך להיכתב על ידי בני אדם, וקוד לא צריך להיבדק על ידי בני אדם,
אבל מה זה אומר לגבי בני אדם?
מה זה?
קוד עדיין בשימוש על ידי בני אדם.
אבל הוא יהיה בשימוש על ידי בני אדם, נכון. ויודע מה? יכול להיות שקוד אפילו יהיה לא יהיה בשימוש על ידי בני אדם. יכול להיות שאנחנו מדברים פה על קוד ותוכנה שתיכתב במהות שלה כדי להיות בשימוש על ידי אייג'נטים.
אני אומר שבוא ניקח את כל ה-AI הזה שלך, נשלח אותו לירח כי הוא לא צריך לנשום, נשים שם שתי שרתים ושדברו שם 2,000 שנה עם כוח גרעיני ושיעזבו אותנו בשקט. תקשיב,
זה נורא,
בוא,
זה
אנחנו נורא פה, משלוקן. אנחנו הסיבה שהם קיימים ובלעדינו לא צריך אותם, ואם אנחנו לא נשתמש בהם אין סיבה בכלל לעשות AI, אין סיבה לתכנת, אין סיבה לעשות שום דבר. אם אתה כבן אדם לא יכול להוציא מזה שימוש, אין לזה משמעות, אפס. בייס 44 פרסם עכשיו, שלמה בדיוק פרסם שיותר, שהם עשו יותר מ10 מיליון אפליקציות, אוקיי? במערכת שלהם מהיום הקמתה, ואני חושב שיש להם שנה, אני לא חושב שיש להם שנה אפילו, עכשיו אולי שנה, אולי.
משוגע.
אולי שנה וחצי. תקשיב, כמה מ10 מיליון האלה באמת אפליקציות שאשכרה משתמשים בהם ביום יום? אני רוצה להעריך פחות מ1%.
פחות
מ1%, ואני מפרגן.
וואה.
אוקיי?
אז רגע, רותם, זה בתוך כל הדבר המטורף הזה, מה עושים מחר בבוקר?
מוחקים.
מוחקים?
מוחקים מלא. מוחקים מלא.
אתה אומר כל הזמן למחוק, כל הזמן למחוק.
הנה, גוגל הוציא עכשיו מחקר חדש על טכנולוגיה מיוחדת על כתיבה על זכוכית, שמאפשרת לכתוב על זכוכית מאוד קטנה, והדבר הזה גם יכול להישמר 10 מיליון שנים, כי זה זכוכית, וגם אפשר לכתוב המון המון תוכן על, 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 על ריבוע מאוד מאוד קטן, או משהו מאוד מאוד קטן. והם הולכים לשנות. מייקרוסופט כבר הרבה מאוד שנים עובדים על העניין הזה של כתיבה על זכוכית, זה לא משהו חדש. והם כל פעם כאילו הטכנולוגיה עולה. בוטם ליין, הם עד היום לא הצליחו לקחת את הטכנולוגיה הזאת למקום שהוא יישומי מהבחינה הזאת, שזה גם רץ, זה מהיר, זה זול, זה נחמד. הם טוענים עכשיו שהם עשו את זה. אני חושב שהם הגיעו ב-2026 לשלב הכי גרוע. תיקח, מייקרוסופט קיימים, לא יודע, 40 שנה? בכל 40 שנה היה להם הרבה יותר נוח להוציא את הטכנולוגיה הזאת לפועל, חוץ מ-2026, ב-2026, כל המפעלים האמיתיים בעולם פשוט עמוסים עד אפס מקום, ואין אף אחד מקום בקיו שלהם, לפחות לעוד שנתיים. אם אתה צריך לקנות סטורג', זיכרון או כל דבר, תקנה עכשיו, כי תכף זה נגמר. כאילו, חצי השני של 2026 לא יהיה. כאילו, ברמה הזאת, לא יהיה.
אתה מבין, רותם, שכל מה שדיברנו עליו היום, על רובוטים, על אייג'נטים, על תוכנה שכותבת את עצמה, על אינטרנט שנראה אחרת, על, על, על השינוי התפיסתי, כל הדבר הזה, זה קורה עכשיו, זה קורה כבר אתמול. לא דיברנו על שום דבר.
אנחנו רק מדווחים על זה.
אנחנו רק מדווחים על זה. בסדר? מי ששומע אותנו ומקשיב עד עכשיו, שכבר מחזיק איתנו מעל לשעה בפרק הזה, צריך רגע להפנים שנייה את מה שאנחנו אומרים פה, שכל מה שאמרנו זה לא סיפורים, זה לא רעיונות, זה לא עתיד, זה דברים שכבר קרו, זה דברים שחיים עכשיו, זה דברים שדורשים איתנו לשנות את ההתנהגות ולקבל דברים שמשתנים בעולם הזה שאנחנו חיים בו. בסדר? אז אני, רותם, לסיום אני הכנתי לך 5 נקודות בשבילך למחר בבוקר.
תודה, תן לי.
בשביל מי שלוקח את המדריך שלך ומתחיל לכתוב קוד, מהם 5 נקודות הנוספות שהוא צריך להחזיק איתו כדי לגרום לזה להיות רלוונטי עוד יומיים.
שיחזיק גם לי, כן, יאללה, תן.
ואנחנו מדברים מהצד האסטרטגי כמובן.
כמובן, כמובן, רק אסטרטג.
אז אחד, אמרנו J-Curve, הקפצתי את זה קודם, אני חוזר על זה. J-Curve זה ירידה בפרודוקטיביות שהיא זמנית והכרחית.
נכון, חובה.
אוקיי? חובה לקבל את זה, להבין את זה.
סבלנות, סבלנות, סבלנות.
אף על פי ההייפ המשוגע שיש בחוץ, להבין שצריך להיות פה סבל לקבל את זה, ולהבין שזה לא הולך לקרות בשני קליקים, אבל חייבים להשקיע בזה את האנרגיה. שתיים, לכוון ללבל 4, לא ללבל 5. לבל 5, קוד שכותב את עצמו, בודק את עצמו, עושה את עצמו, אופן קלו, כל זה, זה מגניב, זה נכון שזה קורה עכשיו, אבל תשלטו בלבל 4, תהיו בעצם המפתח כפרודקט מנג'ר, שיודע לשאול את השאלות, שיודע מה הוא מחפש, שיודע מה הוא רוצה, זה האזור שצריך לשלוט בו, לא בצד השני. תשלטו בזה, כל הישר will follow. בסדר? אף על פי שזה מרגיש מאוד סופר הייטק, ובאמת, אני לא יכול להסביר כמה קשה לי לראות בלינקדין אנשים שמשתמשים באופן קלו ומחברים אותו לוואטסאפ שלהם ומחברים אותו זה ומספרים סיפורים על איזה יופי ומה הם עושים עכשיו, ואני יודע בתוך תוכי שהבן אדם הזה לא מבין כלום בכלום של כלום בשום דבר שקשור לקוד. זה מייצר פחד תאומי מבחינתי לגבי כמה דברים יכולים להשתבש ולהשפיע על כולנו. שלוש, תלמדו איך כותבים ספקים, איך כותבים מפרטים חד משמעיים, לא רעיוניים. אם אנחנו נכנסים לעידן, אם אנחנו נכנסים לעידן שבו טכנולוגיה זה מוצר מתקלה, כדי לייצר את זה מהר, כדי להתקדם מהר, כדי לקבל החלטות מהר, צריך ללמוד איך אנחנו מדברים בצורה שהיא מאוד מאוד ברורה. וזה משהו שצריך ללמוד לעשות אותו. מה אתה רוצה להגיד?
אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד את זה אחרת, לפני שאומרים לבוט לרוץ ולעשות משהו, תוסיפו את המשפטים האלה. Ask me everything. תשאל אותי הכל. עכשיו, תשאל אותי את כל השאלות הכי קשות. עכשיו בוא נשאל, עכשיו בוא נעשה, עכשיו בוא נוודא. ויותר מזה, אל תרוץ לפתח. תעשה איתי brainstorm. בוא נסגור את הרעיון הזה, שהוא יראה לי ולך בתור משהו שאפשר לעשות אותו. ואחרי שתסיימו את כל הסשנים האלה, אז תרוצו.
מדויק, להפליא, ואני יכול להגיד שמי שרוצה לחוות באמת את מה שרותם אמר עכשיו בצורה שהיא הכי פשוטה בעולם, כנסו לבייס לצורך הדוגמה 44, ולפני שאתם מבקשים ממנו תשולחים פון ומבקשים שהוא ייצר לכם אפליקציה, תלחצו על plan mode, ותראו איך הוא מדבר איתכם ושואל שאלות לפני שהוא הולך לפיתוח וזה יסגור את הפינה. עכשיו פה הם יצרו את plan mode, אבל זה משהו שצריך להיכנס כשיטת עבודה ולא לקוות שיהיה כפתור באפליקציה שאני ניגש אליה.
בקלוד קוד זה קיים אגב.
נכון. וזה בדיוק מתחבר לנקודה הרביעית, כלומר אנחנו נכנסים פה למצב של אנחנו עובדים עם סוג של בלק בוקס, אתם לא באמת יודעים מה קורה, מה הוא כותב, איך הוא עושה את זה, ולכן צריך להשקיע מאוד בבדיקות חיצוניות ולהבין איך אני הולך לשבור את המערכת, איך אני הולך לבדוק אותה כדי לוודא שהיא אשכרה נותנת לי את הערך ולא עושה דברים שאני לא יודע שהיא לא אמורה לעשות.
בעולם של תוכנה קוראים לזה יוניט טסטים, ואנחנו בעצם נבקש מאותו בוט לעשות יוניט טסטים לכל מה שהוא כתב, בשביל לוודא שזה גם עובד. אפשר לבקש יוניט טסטים שגם בודקים את הויזביליות, את הפיצ'רים השונים, ומה שאתם רוצים, אבל יוניט טסטים זה משהו שחייבים לבקש מבוט אחרי שהוא מסיים את הפעילות שלו. כן.
והדבר האחרון, רותם, הקונספט שמדבר על מה, למה, איך, מכיר את מעגל הקסמים הזה? האיך הופך להיות מאוד מאוד קטן, אבל באותה נשימה, המה הופך להיות מאוד מאוד גדול. כלומר, כשאנחנו ניגשים בעצם למה עושים מחר בבוקר, מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, חייב לקבל כל כך הרבה יותר משקל מאיך אנחנו הולכים לעשות את זה.
כן.
שזה בסוף מה שיעזור להגדיר חברה מצליחה או לא מצליחה. האיך אנחנו הולכים לעשות, כמעט לא מעניין כבר. מה אנחנו הולכים לעשות ולמה אנחנו עושים את זה,
תקשיב,
זה קריטי מאוד.
אם מישהו הולך היום לקחת את המדריך שלי שאני מפרסם ולהגיד, אוקיי, מהיום אני תכנת PHP של אתרים ואני עושה דברים מדהימים, לא, זה לא יהיה. אתם לא תהיו כאלה טובים. ייקח לכם זמן עד שתלמדו לרחב על החיה הזאת שקוראים לה קלוד קוד, להוציא את הדברים טובים, להוציא אותם בצורה טובה, יפה, לאורך זמן. תשקיעו ואתם תוכלו לקבל דברים מדהימים, אבל אתם צריכים להסתכל על זה בתור משהו שצריך ללמוד, כמו שלומדים לרחוב על סוס, צריך ללמוד לרחוב על קלוד קוד, או על אנטיגרביטי, או קורסר, או קודקס, או כל אחד אחר, זה לא משנה, צריך ללמוד לרכוב עליהם.
אז בוא נסכם את זה למשפט אחד לסיום, מתוך כל מה שדיברנו עליו, מתוך כל מה שהבנו, ולא משנה באיזה לבל אתם נמצאים במסע שלכם בתוך תחום הבינה המלאכותית, תעשו, תעשו ותעשו. היכולת להגדיר את הבעיה שאנחנו פותרים בבהירות, היא היתרון התחרותי היחיד שנותר. זהו, היכולת של להגיד מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים את זה, זה היתרון היחיד שיבדיל אותנו מכל אחד אחר בתוך המרוץ הזה שנקרא מהפכת הבינה המלאכותית, ולא משנה אם אנחנו עובדים באנטרפרייז או שאנחנו סטארט-אפ קטן שהתחיל.
אם אנתרופיק הצליחו בפרומט אחד לבנות קומפיילר של C, להריץ עליו דום, והדום רץ, לקח להם שבועיים, לרוץ לבד, אגב, נתנו לו לתרוץ, לקח שבועיים והוא הגיע, כי יש לו פיצ'ר חדש של agents וזה מגניב וכולם מדברים על זה. חכו עם זה, אני לא משתמש בדבר הזה, אני רק בודק את זה, מסתכל על זה, רואה את היכולות של הדבר הזה, נותן איזה רגע לעבור את השלב של הבטא, כי אם אתם באמת משתמשים בקלוד קוד ברמה הסביבת עבודה שלכם, אתם לא יכולים לרוץ כל פעם שיש פיצ'ר חדש, באמת צריך לתת לזה לדברים טיפה להתייצב, הם מייצבים אותם, ועוד מעט זה יציב, וזה ירוץ, וזה מדהים, וזה ישתה לנו את כל הטוקנים בקטע לא הגיוני בעליל.
אגב, אנתרופיק, זה יהיה דבר זול.
אנתרופיק, מאז שהכנסתם את הפאסט מוד, הקלוד קוד נהיה איתי. כאילו, למה? Why like this? We are paying money. We paying money. You don't like our money? כן.
טוב, רותם. השארנו פה הרבה דברים לחשוב עליהם.
השיר הוא מאלבום שלי, שלא גנבתי אותו מאף אחד אחר.
חשוב להגיד.
שיר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, קוראים לו The Kitchen Table Years. אם אתם שומעים אותנו באחד וחצי, אחד, שתיים וכל כאלה, תורידו לאחד, שיר בהחלט שווה, אווירה טובה, כיף של שיר. אומר,
אז רגע, רגע, בשנייה, רגע, אם החבר'ה, אם כבר הגעתם והורדתם לאחד, אז תנצלו את הזמן הזה ואת השנייה הזאת כדי לשים לנו 5 כוכבים, לעשות עוקב, לשלוח את הפודקאסט לחבר, כי אנחנו נמשיך לחקור ולחפור בתוך מהפכת הבינה המלאכותית, ואתם כבר איתנו על החללית, אז מן הסתם שגם בשבוע הבא, רותם, אנחנו נמשיך לראות מה השתנה. תודה לך על עוד פרק מעניין, ועד הפעם הבאה.
תהיו טובים. גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי. That table came from the street, scratched up legs and wobbly feet. We said we'd fix it someday soon, beneath a pale and hopeful moon. We never did. It stayed the same, caught with the clumsy misspelled name. And the night bled into the sins where the wallpaper peels and life begins. You read my fortune in the cards. We built a universe in our backyard, and the days were long, but the time was fast, trying to make the good things last. We didn't have much, but it felt like more with our feet up on that kitchen floor. Sometimes I close my eyes and I'm back, hearing the laughter and the glasses crack. all.